אחד מי יודע עם אריאל ברמן. שלום לכם ומועדים לשמחה, אנחנו בשעה השנייה של תוכנית מיוחדת עם שאלות הקשורות לימים הללו, לימי חול המועד פסח, חימון גרנביץ' פה באולפן, כמובן הרב רועי מושקוביץ, יצחק חנו המפיק, פנחס בינדר הטכנאי, ובשעה הקודמת הרב שאל וקיבלנו את התשובה המלאה לגבי אדם שהתבלבל במצות שלקח לביתו, לקח כוסמין במקום מצות חיטה, מה הדין? יכול, לא יכול, לא יכול, נתנו את הפתרונות. עכשיו, אנחנו עם שאלה שיותר מתאימה לימי חול המועד.
ימי חול המועד של פסח, כמובן, שאנחנו, אחד מהדברים שבעצם נשארו איתנו גם בימי חול המועד, זה איסור אכילת, איסור שהייה של החמץ. אנחנו יודעים שמצד אחד יש מצווה לאכול מצה, אבל לאכילת מצה, המצווה והחובה, לאכול את המצה זה דווקא בליל הסדר. כזית מצה, יש שיגידו כמה כזיתות, אבל המצווה אותי מסתיימת בליל הסדר. בשאר ימות החג, לרוב הראשונים, אין מצווה לאכול דווקא מצה. מי שרוצה לאכול, יאכל מצה ועשו משהו אחר. אבל אין מצווה, אין חובה לאכול מצה. ידוע, דעת הרמב״ם, דעת הגאון מווילנה, פשוט שיש כן חובה, יש כן מצווה בכל אכילה. גם אם אין חובה, עצם האכילה היא מצווה. כי מקיימים בזה את ציווי השם. זה לגבי החיוב לכל מצה. אבל חוץ מהחיוב לכל מצה, יש איסור של בעל ירוי או בעל ימצא, זה ודאי נמצא גם בימי חול המועד, עד סיום הפסח. והשאלה היא כמובן שאלה מאוד נכונה, מאוד מעניינת, וגם מעשית מאוד. מה קורה? בן אדם שהוא ממשיך גם בימים אלה לעבוד, כי הם בדבר העבד, או כי זה הרגילות ויש צורך, והוא מסיע אנשים, או שהוא נהג אוטובוס ואין אפשרות להשתחרר מהעבודה, או שהיום יש כל מיני כאלה דרייברים שהם פנימיים והם לוקחים אנשים, או כל מיני נהגי מוניות, שהיום יש כל מיני חיבורים ביניהם, והם לוקחים ומסיעים אנשים לתוך, אנשים נכנסים לתוך האוטו שלהם, והם לוקחים אותם למחוז חפצם. ועכשיו הוא שואל אותו נהג מונית, אותו נהג אוטובוס, רגע, נכנס אליי יהודי, שנראה כיהודי, אבל לא שומר תורה ומצוות. הוא נכנס עם התיק שלו, עם השקית שלו, אני לא יודע מה השקית מכילה, לא יודע מה יש בתוך התיק.
מה השאלה?
יכול להיות
האם מאוד. האם הוא צריך לבדוק ולפשפש בחיליו של הנוסע?
זאת עצם הנידון. האם יכול להיות, יש סיכוי, מקווה מאוד שלא, שאותו יהודי הוא לא שומר תורה ומצוות, הוא נכנס עם מוצרי חמץ. נכנס עם מוצרי חמץ, הוא לנושא איתו מוצרי חמץ לתוך השקית, והוא נכנס ממש לתוך המכונית של אותו אדם, לרשות של אותו אדם, מה הדין בכזה מצב?
רגע, אז מה הבא, יש פה איסור של בעל ייראה או בעל ימצא, אדם שלא ייראה ולא ימצא חמץ ברשותו.
נכון.
זו הבעיה. אז בוא נעשה חילוק. נהגי האוטובוס, האוטובוס לא שלהם.
ואם זה אוטובוס, אם נהג כשהאוטובוס שלו...
אז בואו נתחיל, נהג, בדרך כלל נהג שכיר...
אבל זה ברשותו, נגיד...
האוטובוס לא שלו.
מה זה לא שלו? בטאבו, מה זה לא שלו? איפה זה לא שלו? זה שלו?
אני שואל, אתה מותח ללכת...
אבל זה באחריותו,
מותח לך ללכת באותו רחוב, שמישהו הולך עם חמץ...
איך זה קשור למקרה שלנו?
כי נהג אוטובוס, האוטובוס הוא לא שלו.
אלא מה כן?
הוא כרגע, האוטובוס לא שלו.
אלא, מה הגדרה של האוטובוס? הוא סתם גנב את האוטובוס, זה שלו של מידה, אז מה הגדרה?
הוא שכיר.
מה הגדרה של האוטובוס?
זה המשרד שלו.
מה,
זה המשרד שלו.
מה השייכות בינו לבין האוטובוס?
הכלי עבודה.
כלי עבודה, אבל מה השייכות הממונית?
הממונית?
כן, מה השייכות הממונית שלו?
שאלה איזה אחריות יש לו לגבי האוטובוס שהוא מופקד עליו, בעת שהוא נוהג עליו.
מי שיבוא יקרא, קשקש, יקרא את הכיסאות, אין לו שום חובה לנהג אוטובוס?
יש לו אולי חובה דיווח, אבל הנזק הוא לא שלו. זאת אומרת, אם האדם עושה נזק לאוטובוס, כן. הלא, הנזק לא מושתת, לא מושת על הנהג.
אתה בטוח?
אדם קרא את המושבים.
כן, וראית את זה, הנהג ראה את זה, אז הוא לא צריך כלום, לא צריך לעשות כלום.
אני חושב שהוא צריך לתעד, או לתעד את המקרה, אבל הוא לא צריך לשלם, אני לא יודע, אני אפשר לשאול.
נו, אז לפני שאנחנו עונים על זה, אנחנו צריכים לברר את הדברים. האם, מה הדין כשאוטובוס לא שלו רשמי, זאת אומרת לא שילם עליו, לא רכוש פרטי שלו, אלא רכוש ציבורי?
נהג מונית, אני מבין, נהג מונית, המונית היא שלו.
מה הדין? יש גם נהג מונית, הרי לא כל נהג מונית זה מונית שלו.
יש אלה שסוחרים מונית.
סוחרים מספר. זאת אומרת, ומה הדין באוטו פרטי שלו? האם יהיה הבדל? האם יש שוני? ועד כמה שיש שוני, אם יש צורך וחובה, פשוט לא לעלות נוסעים, או לבדוק כל נוסע שנכנס לתוך האוטובוס, לבדוק...
השאלה אם הוא מותר לו לבדוק את זה, ואם הוא צריך חמץ, מה הוא יעשה עם החמץ? לא, זה גם בעיה, אין שאלה.
נכון מאוד.
למצוא את החמץ בפסח, זה גם בעיה.
אבל עוד פעם, שלא בא לראה ובא למצא ברשותו, גם אם אדם עולה עם תיק ובפנים יש חמץ...
השאלה אם התיק נחשב רשותו.
זה לא שלו החמץ.
זה לא של מי שלו.
זה לא של נהג המונית.
כן, אבל זה ברשותו.
ברור, האם זה השלו, זה לא הנושא פה.
לא, זה לא שלו.
אם זה השלו, אז בואי.
כשזה בתוך התיק, האם זה עדיין, האם זה בכל זאת נחשב ברשותו, כאילו, או שזה עדיין ברשות הנוסע.
טוב, אז חפצים אישיים.
אז יש פה, זו הדילמה שמונחת לפתחם של הרבה מאוד נהגים, ממש היום, עכשיו, ורוצים לדעת, מה הלכה אומרת בעניין, ופה אנחנו צריכים את העזרה שלכם המאזינים. המספר שלנו לתשובות שלכם הוא 03-593-93-035-00-993. נחזור בקצרה לשאלה. בימים אלה, נהגים שמשרתים את הציבור, כמו נהגי אוטובוס, נהגי מוניות וכו', האם חובה עליהם לבדוק כל נוסע לפני שעולה לרכבם, כדי לוודא שאין באמתחתו חמץ?
מקורח מה?
מקורח זה שאם יש חמץ...
בא לראה או בא למצא?
כן, בא למצא יותר במקרה הזה. אם הוא הרואה, אז ודאי שהוא צריך לסלק אותו לכאורה. לא לאפשר לו להיכנס, אבל כן, האם הוא צריך גם לבדוק את התיק שלו, את הסקיות שאיתם הוא נכנס לרכב. 03-500-9393, יש לנו
שוברים
לטיקרטינג ועוד כמה פרסים.
והאם יש הבדל בין נהג אוטובוס שכיר שהאוטובוס לא שלו,
ובין נהג שהרכב שלו, שיותר מצוי במוניות נניח.
מוניות או דרייברים למיניהם. המצויים ברשותנו היום.
03-500-93-93. מיד אנחנו נשמע את המאזינים, מה דעתם של המאזינים בעניין הזה.
מבחינה חוקית, ואם אסור מבחינה חוקית לבדוק, מה יעשה, לא יצויר שבאמת התשובה שלנו בסוף תהיה שנהג אוטובוס כן צריך לבדוק, על פי הלכה. אבל על פי חוק הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול לפשפש בכליהם של נוסף.
אז שישר רק בבני ברק בימים כאלה. רק באלעד, רק בערים חרדיות, מה לעשות? ששם אתה יכול לסמוך על הציבור שלא צריך לבדוק. טוב, יש לנו את נאוראי על הקו, שלום ומועדים לשמחה.
מדבר נאוראי כהן.
שלום וברכה, מאיכן אתה?
שלום. מטבריה.
מטבריה, יפה. אז איפה אתם מטיילים בכל המועד?
עכשיו אני מטבריה, אני מאשדוד, אבל עכשיו אני מטבריה.
עכשיו אתה מטבריה, אבל חם, לא? מה עושים עם החום בטבריה?
שם 50 מעלות בצל עכשיו.
כן, כן.
טוב, יש מזגן באוטו?
מה?
יש מזגן באוטו?
יש מזגן.
מצוין. טוב, מה אתה אומר במקרה שלנו?
אם נכנס אליי בן אדם לבית או למונית, יש לו חמץ. כל האיסור של בא לי ראה ובא לי מצא, זה לא סתם שהחמץ ברשותי.
אלא?
אלא שהחמץ הוא שלי. או שקיבלתי עליו אחריות. אבל אם לא קיבלתי עליו אחריות, אין בזה איסור של בעלי ראה ובעלי מצא.
זאת אומרת שמותר לאדם שיהיה אצלו חמץ ברשותו?
כן, גם אם, אני, גם אם, גם אם הוא קיבל פיקדון מגוי.
כן. מגוי, דווקא מגוי.
אבל ללא
אחריות. הגדרה נפלאה, מגוי.
רגע, אם הוא קיבל פיקדון?
מגוי. גוי, זה באמת חמץ שהוא לא אסור. חמץ שלא נאסר.
מה זה?
חמץ של גוי הוא חמץ שלא אסור. אתה צודק מאוד.
לא.
אגדיר לא.
אבל החמץ של ישראל, גם חמץ של גוי הוא, אבל יש אסור באכילה.
נכון.
אבל לעניין בא לי ראה ובא לי מצא, אני לא עובר, גם חמץ של יהודי שהוא לא שייך לי.
כן.
אז לא עוברים על זה, כתוב בגמרא שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה.
ושל גבוה, יפה מה...
של אחרים, אבל יש בזה מחלוקת ראשונים באמת, מה זה של אחרים.
נפלא, נפלא. הנה, אתה פתחת לנו את הסוגיה ברמה מצוינת.
מה אמר המאזין?
או אחרים.
אבל אחרים זה כל
אז נכון רעשי ושאר ראשונים, נפלא מאוד. אז אומר המאזין, מטבריה, שהוא במקור בכלל בדרום.
מאשדוד.
מאשדוד.
כן.
הוא עכשיו בצפון. ככה הוא מחבר את הצפון עם הדרום, המרכז איתנו ביחד.
מה הוא אומר?
והוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא הביא גמרה, בסרט פסחים, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. אין בעיה לראות חמץ של אחרים. אבל הראשונים נחלקו מה זה של אחרים. האם של אחרים מדובר של יהודים אחרים?
או של
או
גויים.
או של גויים. כאשר החמץ הוא של גוי, החמץ הוא לא נאסר בכלל. לגוי יש איסור של אכילת חמץ, לגוי יש איסור של בעל ירוי ובעל ימוצה.
זאת אומרת, אין שום בעיה שאתה הולך בירושלים, בעיר העתיקה, נכון. ואתה רואה את הדוכן של הבייגל.
גם אם הוא נכנס לך לרשותך לכאורה. כי... וזה שלה מאוד מעניינת שנשאלתי, משפחה שיש להם כזה, אתה יודע, שפחות, לא שפחות, היום זה יקרה, אני יודע, עוזרות בית,
פיליפיניות.
והיא נכנס, וכן, בליל הסדר, כמלוכים. אז מי מטפל בכל הדברים האחרים? אותה אישה שהיא לא יהודיה, אישה שהיא גויה. האם היא יכולה להיכנס ולאכול שמה עם החמץ שלה? הרי מצא יש בעיה לתת לגויים. זה לא מאכל כן, לא נותנים. אז האם היא יכולה לאכול את החמץ שלה?
אז מה המשנה ברורה? זה אולי סתם בעיה, שאם הוא יבוא לאכול אולי גם הוא בעצמו.
אז למה המקרה שלנו זה לא בעיה? הוא לא יפתח לשיד התיק.
הנושא יציע לו לאכול.
הוא לא יפתח אצלו את התיק.
הוא יבוא כי
יפתח
לו את התיק, הוא
לא יפתח
לו את התיק.
אז זה לא שייך, אתה רוצה להגיד? אז למה לפי היתם ראשונים דווקא חמץ של גוי מותר לראות ברשותך, אבל חמץ של יהודי אסור שיהיה ברשותך? אז דבר ראשון...
לפי אותם ראשונים, אז
הנה
חינמי, אסור שיהיה חמץ של יהודי.
אז הנה, כבר פתח לנו פתח. ולגבי אותו גוי שימצא ברשותך, אומר המשנה ברורה, אין בעיה שיוכל שם את החמץ, אבל חייב שיהיה הבדלה. חייב שיהיה הבדלה, שיהיה מחיצה של בין היהודי לגוי. אין יותר לאותם עוזרות בית, אותם פיליפינים, כן, עובדים זרים, כל אלה שסיעודי, לאכול חמץ כרגיל בבית.
אבל אם הוא נמצא שם והוא בעצמו שומר על החמץ שלו, גם אם אתה מחיצה.
אסביר שוב את השאלה ברשותך.
אם הוא שומר על החמץ של הגוי, האם גם אז הוא צריך מחיצה?
מי שומר?
אני שומר על החמץ של הגוי, צריך מחיצה, כן.
תודה, לא, גם לא שומר. המשבור אומר גם לא שומר.
הוא בכל אצלי.
הגוי הוא בכל אצלך את החמץ, ודאי.
אז רגע, אז שנייה, אז מה אנחנו מבינים מזה? ניסה המאזין לומר שכל עוד זה לא שלי, אז גם אם זה ברשותי אין בעיה, לכאורה זה לא נכון, לפי מה שאנחנו מבינים.
דווקא הוא התחיף, דווקא המאזין הוסיף לנו. את הראשונים שאומרים שעד רבה, שגם חמץ של יהודי אחר אסור שיהיה ברשותי. נפלא מאוד.
אז חיזקת לנו את הקושייה.
נפלא מאוד.
אז לכאורה זה תלוי מחלוקת ראשונים.
נכון, זה הפתח, זה ההתחלה של הסוגיה. נכון מאוד. אז בהתחלה ככה באת, מה פתאום, לא שייך. והנה, אתה בעצמך חיזקת את הספק שלנו. חיזקת... נשאר כוח. רע המעשה נזכר בהלכה.
יפה. תהנו בטבריה. תשארו כמה שיותר במזגן. תודה רבה שעלית לשידור. תודה רבה.
נו, אז הוא בא לתרץ ויצא מקשה.
כן.
מקשה, הוא בא להורד את הקושייה. הוא צודק.
אז בואו נחזור שוב על השאלה. השאלה האם בימים אלה, בחול המועד פסח, מותר לנהג לעלות לרכבו אדם מבלי לבדוק האם ברשותו יש חמץ או לא? והאם יש הבדל בין אם זה, הוא נוהג על רכב ששייך לו, או שזה רק כרגע ברשותו כנהג, כן, כנהג שכיר. ואם מותר, למה מותר? ואם אסור, אז למה אסור? ואם יש פתרון, אם אסור? זו השאלה שלנו, ואנחנו מחכים להכרעה שלכם המאזינים. המספר הוא 03-500-9393, 03-500-9393, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, אחד מי יודע עם אריאל ברמן.
מיכאל, שלום, מועדים לשמחה. מיכאל?
כן, תגיעו זמנים לתתון.
מה שלומך, מאיפה אתה מיכאל?
מירושלים.
ואיפה אתה מטייל?
אני עכשיו
חוזר מצד הצד השלישי,
מנתניה.
יפה. היה חם היום, אבל לא...
כן, ברוך השם היה חם.
כן, ברוך השם, כן. ברוך השם שגם בעזרת השם גם יעבור.
כל דבר ברוך השם.
נכון. טוב, מה אתה אומר?
אני חושב דבר ראשון, אם עוד שייך לו או לא שייך לו, אם הוא לא שייך לו, הוא שואל כרגע על האוטו. אז כרגע הוא הראי, הוא שוימר על האוטו.
שואל? הגדרה שואל? או שואל זה בלי תשלום? אני לא יודע אם הוא לא... אין לו זה תשלום על השימוש באוטובוס.
אם זה נהג של אגד, אז
הוא
שואל, אם הוא זה דרייבר.
שואל מה?
על האוטובוס, מה הגדרה שלו?
הוא שכיר, שמשתמש בכלים, שבא לבית.
שומר שכר כבר.
התוריה, שאותו פועל עודר את האדמה, התוריה שייכת לבעל הבית.
נכון.
והפועל עודר בה.
כן.
מאיזה כוח הוא משתמש בתוריה?
השימוש של בעל הבית מסכים לו להשתמש.
יפה.
או שיש לו הגדרה של או ששואל או שסוחר. אחד מהשתיים. כל האומנים שומר סחר.
זה אותו דבר. נהג שכיר מקבל רכב מבעל הבית.
כן, אז הוא שומר שכר. אבל בואו נגיד, עוד לפני שאנחנו מגיעים לאוטובוס, קודם כל ברמה העקרונית, אתה עכשיו נוסע עם רכב שלך?
כן.
יפה. בטרמפיאדה עוצרים איך מחכים אנשים עם תיקים ביד. לפני שאתה מעלה אותם לרכב, אתה צריך לבדוק להם את התיק או לא?
אני חושב על הדברים. שני דברים. דבר ראשון, יש לנו כעת שולחן חרוב של
אחים, אתה רואה. רגע, אתה קצת מקוטע. שוב, לא שמענו. דבר ראשון, מה?
מה לי רבה עם זה של חיים חרוב, אבל של אחים, אתה רואה.
כן, נכון, הביא אותם.
כן.
דבר שני, אוטובוס, רכב הוא לא רשות. זה לא דבר שהוא לא קצת מאוד.
הרכב שלך הוא לא רשות שלך?
הוא לא רשות שלי, לא, הוא כלים שלי.
כן.
אז מה שאנחנו
מחכים חמש...
זה לא... מה שאנחנו מחכים חמש באוטו, זה שאני אספק, האם זה חלוק... עם איזשהו עניין של לבדוק את כלה, אבל אני לא צריך לבדוק את פשוט פה. זה שזה לא יקנה לי, אם זה תיק של חמישי,
נכון? אדם לא יכול לעשות קניין? אדם לא יכול לעשות קניין? אדם לא יכול לעשות קניין באוטו? אדם לא יכול לעשות קניין... עם האוטו? כי אני חצר, או...
טוב, אנחנו מאוד מתקשרים להבין אותך, אולי תתקדם ברכב טיפה. אני רוצה שנייה להתעכב עם הרב על מה שהוא אומר פה, שרכב לא נחשב רשותו, אלא רק כלי שלו. אז כמו מה זה? אם זה כמו חצר שלו, אז גם חצרו של אדם היא רשותו בעצם.
נכון מאוד, וגם עד כמה שזה הכלים שלו, אז... אסור שיכנס את הכלים שלו, אותו חמץ.
זאת אומרת, זה אותו גדר של רשותו.
כן, ולכן הבעיה היא בעיה בעצם, זה בעיה של איסור של בעל ייראה ובעל ימצא. יתרה מזאת, אנחנו צריכים לדעת שגם יש חובת בדיקה, כמו שהוא הזכיר ברכב. יש חובת בדיקה. אדם חייב לבדוק את הרכב שלו.
אני יודע שיש כאלה שבמחירת חמץ מכניסים גם את סוג הרכב, את הרכב, את המספר, כדי שמחירת החמץ תחול גם על מה שיש ברכב.
גם על החמץ מצב ברכב.
למרות שאצל חברון אני בטוח שאין פירור חמץ כל השנה.
אצלי קשר לפסח
כל השנה. כל השנה קשר לפסח. אבל יש אנשים שפה ושם, אתה יודע, יכול להיות שנפלו פירורים.
אני לא מרשה לאכול באוטו שלי. תאכלו בחוץ, תיכנסו. אין להיכנס ואוכל לאוטו.
זה נכון מאוד. השאלה היא, האם באמת המכירה אותי היא מועילה, היא מועילה, אבל עדיין, אם יש לך חמץ בין זה לא עוזר. כי כמו שהזכרנו, ובאנו על זה כמה פעמים, שנים עברו, המכירת החמץ צריכה שתהיה מחוץ לרשותו. המשנה בו המזכיר שכשהם מוכרים חמץ לגוי, יש לנו כמה כללים בזה. דבר ראשון, שזה לא יהיה ברשותך, זאת אומרת, להוציא את זה למחסן, למקום אחר.
בדרך כלל, סתמים את זה באיזשהו ארון סגור.
נפלא, ארון סגור שאין לך אפשרות לפתוח אותו. בלי שימוש, בשימוש נורמלי, בשימוש רגיל סביר. אתה צריך להוציא את זה למחסן, למקום אחר שאתה לא רגיל בו, וגם למסור מפתח. אם בתוך האוטו יש לך סוכריות או דברים שמסורים באכילה, אז אתה מוכר את זה שום דבר, לא לוחם את הקנתם. ולכן יש צורך וחובה להוציא את זה מהאוטו. פירורים, אז פה, אין ברירה לפעמים. אדם גם לא יוכל פירורים מהרצפה בדרך כלל.
זה גם ולכן... הוא גם מפקיר את זה וגם מבטל את זה.
ולכן המחירה יכולה להועיל. כן. אחרי, כמו שאתם מזכיר, כן. להפקיר. אבל חמץ בעין זה בעייתי מאוד. במקרה שלנו מדובר שיהודי נכנס אליך לחצר, לבית, או במקרה שדיברנו, זה לאוטו.
טוב, אז מיכאל, גם אחרי שנסכים שזה כלי שלו, עדיין אסור לו להכניס את החמץ לכלי שלו, אז אתה מעלה טרמפיסט או לא? זאת השאלה שלנו.
אבל אני חושב שאני לא, אם זה עדיין בכלב, אני לא קונה את זה.
יפה. נכון, אף אחד לא מדבר פה על נושא של קניין. אף אחד לא הולך לקנות עכשיו חמץ. לא,
אבל...
שלו.
אבל...
ואתה מראיר פה הערה מאוד נכונה. יש מחלוקת רש"י ותוספות, למה באמת אדם חייב בבעל יראה או בעל ימצא, הוא חייב בחובת בדיקה? לפי רש"י, כי זה שלו. לפי תוספות, כמו שכולם מכירים, שם ימצא גלוסה ענה ויוכל אותה. אז גם אם הוא לא קונה את זה, עדיין יש פה את החשש שמה שתוספות הזכירו. עצם זה מה שזה נמצא ברשותך, וזה בעתי גם אם זה לא נהיה שלך לגמרי. ולכן, זה תלוי מאוד במה שהזכרת בגמרא, שאתה לא רואה את שלך, ואתה רואה של אחרים. מי זה אחרים? אם זה גויים, אז גויים, של גויים מותר, אבל של יהודי אסור לראות. אסור שיכנס לרשותך. ועד כמה שהאוטו הזה, ואתה נמצא באותו רשות איתו ביחד עם החמץ של אותו פלוני, אותו אדם שנכנס, אז זה חמץ של יהודי, וזה בעייתי בעצם. איתנו?
יש.
אז בקיצור, לפני שאתה מעלה טרמפיסט, מה אתה הולך לעשות?
אני אחכה עד 8 ואז יהיה לי תשובה.
עד אז אתה לא מלא, יחכו.
טוב, נסיעה טובה שתהיה לך. נסיעה טובה. בעצם לכאורה, אם אני ככה מבין נכון את דברי הרב, אז אין פה כל כך מקום להתלבט בכלל.
יש מקום לדון ולפלפל מכמה בחינות. דבר ראשון, כמו שהזכרנו, זה מחלוקת ראשונים. האם דווקא של יהודי או גם של גוי? האם רק של גוי מותר לראות או גם של אחרים מותר לראות? יתרה מזאת, אנחנו צריכים לדעת האם כיוון שהיום לא מקובל ללכת ולקחת מה שני את האוכל שלו. הרי אף אחד, גם אם הוא מכנס לשותך חמץ, אתה לא תלך ותיקח לו מהתיק מהאכל. אז אולי יותר קל מבחינת שמה ימצא גרוסה נאה. כל החשש הוא שמה אדם
יאכל את זה.
יאכל את זה, הוא ישתמש בזה. פה זה פחות
ואם מצור. אין חשש שיוכל את זה?
או, אז הגמרא במדנה, מה קורה? לא ברשותך, אדם נמצא עכשיו במסעדה, הוא נמצא במסעדה, נמצא בשדה תעופה. Mm-hmm. הוא יושב לאכול. והוא במטוס, ולידו, במטוס לידו יושב מישהו אחר. הוא יהודי כשר, ולידו יושב יהודי שהוא לא שם לתורה ומצוות. Mm-hmm. והוא אוכל חמץ. אתה יכול לאכול לידו או לא?
נשמע לי בעייתי.
מחיצה.
האוכל מדי קרוב, ברמה הפרקטית, אני חושב.
אז יש נידון לגבי האם הוא מכיר אותו או לא. אם הוא מכיר אותו, זה איסור חמור.
כי יכול להיות שהוא יאכל מהאוכל שלו.
כן, הוא יאכל מהאוכל שלו.
זה כמו שלא שותים יין עם גוי.
הוא לא גוי יהודי.
לא, זאת אומרת, לצורך העניין.
לצורך העניין, נכון.
שלא להתקרב.
נכון מאוד, אותו דבר גם פה יש הבדלה. אבל אם הוא לא מכיר אותו, יש יותר מקום להקל, וזה לא שונה מבשר וחלב. ולמה? אומר בית יוסף, כי חמץ אנשים בדילים מזה. אנשים שיותר רתיעה מחמץ מאשר בשר וחלב. לאכול עם מישהו על השולחן בשר והשני אוכל חלב, זה בעייתי גם אם אתה לא ככה מכיר אותו.
זה מהכר.
כן, בלי הכר, אני מכיר כמובן שמותר, בלי הכר. אבל בחמץ זה יותר קל, למה?
יש רתיעה.
נכון מאוד. אותו דבר במקרה שלנו. כל עוד שזה לא ברשותו, אפשר עוד להקל. כשזה ברשותך, זה מחלוק את הפוסקים.
אז בוא נשמע עוד דעה, ואז נתכנס לקראת הכרעה. יש לנו על הקו את אילן שלום.
כן, שלום.
וברכה.
מה אתה חושב במקרה הזה של החמץ? מותר להכניס לרכב או אסור?
אני חושב שיש בזה מחלוקת הפסקים, מה ההבנה של הכל מצווים לבערו, מה שנאמר בזה, וכמה צדיחי את המוזבט, שאדם ש... הרי זה המקור של המשנבור, בעצם התחלתי מהסוף. המשנבור בסוף תסנים ג' קטן י' מביא את הצלח והדף ואת הגוין, שפסקו שאפילו אם זה לא באחריותך, אתה חייב על זה בגלל שזה נמצא ברשותך.
יפה, הנה.
אז האחרונים נחלקו, האם זה מדין אבוס של אותו אדם, שאתה רוצה להפריש אותו, או זה מדין שזה נחשב שאתה מחויב בביור. זה יהיה תלוי בשאלה שאתם שואלים, אם זה הגוי למשל. אז אם זה להפריש אותו, אז אם זה גוי, אין עניין להפריש אותו. אז אם זה חיוב שלך שזה ברשותך, אז היה מקום לדון שאולי כן, יש לזה גם את הדין הזה של את החוב של להחמיר כמו הגוי. עכשיו, יכול להיות סתם סברה שחשבתי, שאולי זה לא ברמה כזו שעל זה הם התכוונו, שזה ברשותך, כאשר הבן אדם נמצא עם החפץ ביד שלו, אז אולי הרשות שלו עיקר. לא מבין הקניונים שהוא הזכיר שקיילוב שלו לוקח בשמו אחר, אלא גם בלי קיילוב, בלי הדין של קניונים, אלא זה שהוא מחזיק את זה, אז אולי החומרה הזו שזה נקרא רשותך, גם בלי החיות שלך, אולי זה נקרא רשות של הבן אדם, אין כמו שנמצא התיק ביד של הבן אדם עצמו.
ולכן, במקרה שלנו, זה אפילו לא נחשב ברשותך, אתה רוצה להגיד שזה לא מוגדר שזה נכנס לרשותך, כיוון שהוא מחזיק את זה ביד שלו, אז כביכול יש פה כן התנגדות לרשות של הבעל הקרקע, או מקשנו בעל האוטו, בעל המכונית?
כן, כי הפוסקים, הצלח והגויים דיברו באופן רגיל, שהבן אדם לא נמצא פה,
הוא הניח.
ויש לך חומץ מהרשות שלך.
הוא הניח אצלך ברשות. ככה גם פוסק, כמו שהזכרת הרימו, שעד כמה שהחמץ הוא ברשותך, אפילו שאין לך אחריות עליו. אתה מוכרח לבאר אותו. אתה לא יכול שיכנס לרשותך.
אני הייתי מחלק גם.
אז לפי זה, אי אפשר להכניס
לה... יפה, אבל המאזין, הרב אילן, אומר פה סברה מעניינת. הוא אומר, זה דווקא כאשר אדם הניח את זה ברשותך ויצא.
אבל כל עוד הוא מחזיק את זה...
אז הוא לא רוצה שיהיה ברשותך.
אבל גם אם הוא מניח את זה, זאת אומרת, כל עוד הוא נמצא ליד זה,
יחד עם זה. כל עוד זה ברשותו, זה שלו, הוא שומר על החמץ שלו.
אז לפי זה יהיה מותר להכניס.
אז בכזה מצב, כביכול אפילו לא נכנס לחובה שלך. אבל אין ערבות, אין ערבות. עכשיו צריך להבין גם מה ההגדרה.
מצד ערבות.
ודאי שיש, ודאי שיש.
אני רק אומר לצד של פוסקים, הצלח שאמר שזה דין, שזה ברשות פה, והגוין, לא מצד ערבות, אז מצד זה אני אומר שרשות, יכול להיות שזה לא רשות.
נפלא.
אבל מצד ערבות, אז הוא לא יכול, אז בכל זאת הוא לא יכול.
אבל מצד ערבות, זה צריך להבין עד כמה זה מגיע, דין הערבות יותר, גם ערבות זה גם אם הוא שכן שלך שגר לידך בקומה מתחת. גם יש לך ערבות כלפיו, זאת אומרת, יש רמה מסוימת של ערבות. כן, כן.
אני יש לי עוד דבר. יש לי עוד דבר
שאני חושב עליו. יש פה סברה של רבי חברון.
אני הייתי מחלק בין רכב ציבורי לבין רכב פרטי. לכל יראה, אולי אוטובוס זה רשות הרבים. זה רשות הרבים. רכב שאתה עוצר לאדם טרמפיסט, אז אתה יכול אולי את אחריותך לבדוק בכליו או לדאוג שלא ייכנס לרשותך חמץ. אבל באוטובוס הנהג אין לו פה שום אחריות, זה רשות הרבים.
ומה עם הנושא שזה שאול לו? האוטובוס שאול בשבילו?
שוב, ברגע שהרכב עוצר, שהאוטובוס עוצר בתחנה, או הרכבת עוצרת בתחנה, וכל אדם רשאי לעלות ולרדת כאוות רצונו, מבלי לקבל רשות מהנהג, זה רשות הרבים.
אני התחברתי לסברה שלך מצד, אתה מתחיל טוב, זאת אומרת, הנהג אין לו שייכות לנוסעים.
לנוסעים, בדיוק.
הוא שכיר, הוא עובד.
הוא צריך לעצור בתחנה, לפתוח את הדלתות.
אם זה ככה, זה
סברה מאוד נכונה. כל אדם שרוצה יכול להיכנס, כל אדם שרוצה לרדת מהאוטובוס, יכול לרדת מהאוטובוס. אין לו שליטה על הנוסעים.
זה כמו פועל, פועל בחופת במבה, שלוחץ על החברה, אז יש עוד אנשים שנכנסים לשם, זה לא קשור אליך. אתה לא הבעלים של החברה.
רכב פרטי, אני יכול לדון, אם מותר לך להכניס או אסור לך להכניס.
אתה נהג ותו לא, אתה קטר ותו לא.
אני לא יודעת כמה זה מדויק, כי בסוף...
זה נכון.
אני לא יודע אם זה שונה רכבת מאוטובוס, אבל בפועל נהג אוטובוס, יש לו אחריות כלפי הנוסעים.
אין לו שליטה, אבל זה רשות הרבים, כי כל אדם יכול לעלות לאוטובוס.
אבל אם הוא יראה אדם חשוד, יש באחריותו לא לאפשר לו לעלות לאוטובוס? בוודאי, יש לו את הסמכות גם לעצור אותו. מלעלות, אני מניח, מלעלות לאוטובוס. אתה יכול לבדוק את זה, חברון, אם אתה דווקא רוצה.
אוקיי.
אז כן יש לו איזושהי אחריות. השאלה עם האחריות הזו, היא באמת לא מאפשרת לו לעלות מישהו שאולי יש... האם זה מחייב אותו לבדוק כל אחד לפני שהוא עולה לאוטובוס?
האם גם יש לו אחריות על הכלי תחבורה? פשוט ברכבת ודאי שלא, ככה אני יודעתי, אם לקטר, לנהג הראשון יש איזה שייכות לה...
אתה חושב שם, הוא לא יודע כמה עולים, כמה יורדים, כמה עולים, כמה יורדים.
טס אוטומטי כביכול.
גם באוטובוס היום, היום בעידן הרב-קו, פעם היית צריך לעמוד בתור, לעלות בדלת הקדמית,
ולשלם לנהג.
או לנקף כרטיסייה. היום אנשים עולים ויורדים גם בדלת האחורית, עולים בדלת האחורית, מתקפים, ויורדים בדלת האחורית, ואין להם שום מגע. אפילו מרית עין אין לו,
וזה אנחנו צריכים לברר מה החיבור בין הכלי תחבורה, החפץ של הכלי של האוטובוס, לבין הנהג. האם יש שייכות בין הדברים, או לא, למשל כל יום נהג נוסע באותו אוטובוס?
לא.
לא?
לא בהכרח.
לא בהכרח, בוא נגיד.
לא בהכרח.
יש כאלה נהגים שמשפרים אותם באוטובוסים חדשים, ודואגים שהם ייסעו באותו אוטובוס.
יש לו שייכות לאוטובוס מסוים?
לא.
אין לו?
הוא מגיע
למסוף.
למסוף שם, אומרים לו, היום אתה קו 61, בבקשה, האוטובוס תעלה.
אתה חושב שזה ככה?
כן. אני יכול לעלות את הקו, על הקו את אחי, שהוא נהג דן כבר 32 שנה, הוא יכול לענות על השאלות האלה, אבל...
טוב,
אין לו שום שייכות, שום בעלות אין לו על האוטובוס, לנהג.
בוא נסכם רק...
כי היום הוא נהג בקו 160, מחר הוא נהג בקו 54, הוא לא לוקח את האוטובוס איתו הביתה.
גם אם האוטובוס...
הרי בסוף יום עבודה, נהג מחזיר את האוטובוס למגרש.
גם אם הוא נוהג על אותו אוטובוס מספר שנים, תמיד יש... אין לו את ה... זה לא החלטה שלו... אם להמשיך בקו הזה, כי יכולים להודיע לו מהיום, אתה עכשיו בקו אחר.
אבל חודשיים אלו פה, אז הוא הסוחר של ה...
אבל בוא נסכם רק את מה שאמר לנו אילן, שמצד הנושא של... שהרב הזכיר...
של עצם הנסיעה. עצם הנסיעה, מה שהוא נחשב כברשותו, אז זה מוגדר ברשותו, אומר אילן.
זאת אומרת, לא, זה ברשות הנוסע.
ברשותה... הנהג.
ברשות הנהג, אבל למה זה לא בעיה?
ולכן בגדול יש בעיה עד כמה שהוא ערבות, אבל הוא אומר פה סברה נוספת מחודשת, שאם הנוסע נכנס עם החמץ והוא לא רוצה להשאיר את החמץ, הרי עד רבה הוא שומר את החמץ אצלו.
זאת אומרת, אם החמץ מגיע עם הנוסע, אז לכאורה אין פה את האחריות על הנהג עצמו, כי הוא לא משחרר את זה מרשותו.
כביכול.
אז זה לא ממש נכנס לרשות הנהג.
זה הגדרה מעניינת. אבל אילן, הייתי דווקא
בילן. אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו.
כן.
כן.
שיש, ראיתי בשוט עמק הלוכה, שהשאר הציון מפנה לעמק הלוכה, ראיתי עמק הלוכה אחר, שבעצם אומר שגם אם אתה לא מחויב לקוף אותו במכות, מדין להפריש או לאיסור, מה שסבר פה המדיד יהודי.
כן, לא שייך היום.
אבל להגיד לו לפחות, אם יש לך חמץ, אולי תעשה טובה, תיכנס.
זאת אומרת, יש לו חובה של הפרשה מסור.
זאת אומרת, גם אם הוא לא יכול לבדוק אותו, הוא יכול לבקש ממנו.
הוא צריך לבקש.
צריך לבקש ממנו, יפה.
הוא אומר שזה מדין הכפייה, זאת אומרת, אם אתה לא יכול לכפות אותו ממש, בדיבור לפחות תגיד לו.
זאת אומרת שאנחנו מבינים שיש, אם זה מצד ערבות, אז זה ודאי פשוט וברור, ופה לכאורה אין הבדל בין אם זה אוטובוס פרטי או ציבורי, אם לנהג יש סוג של שייכות. ביקורת על הנכנסים, הוא חייב להוציא איזה הקלטה או משהו, נא לא להיכנס עם חמץ לרשות.
עושים שלט, יבואו הקפלנים, עשו לו תביעה.
אולי רק בצד של הגברים מקדימה. הכל פנים, הכל פנים, זה למעשה דבר שהוא בסיסי. באוטו של האדם הפרטי שלו, בין אם זה אוטו פרטי או מונית וכדומה, יש בעיה להכניס יהודי שנכנס עם חמץ. איפה זה נוגע אלינו? לא רק לנהגי מוניות.
אז רגע, אז בוא נחכה עם הסיכומים. אילן, תודה רבה לך שהערת את עינינו והוספת לנו. אנחנו פשוטכם נצאת עוד הפסקת פרסומות ונשוב עם הסיכומים.
עכשיו איתכם אחד מיודע עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, נחזור בקצרה על השאלה, ואז ננסה ככה להגיע למסקנות. השאלה היא, בימים אלה, בימי חול המועד פסח, האם חובה על נהגים לבדוק את הנושאים לפני שהם נכנסים לכלי הרכב, ולוודא שאין ברשותם חמץ, והאם הדין שונה בין נהג שמכניס לתוך רכבו שלו, לבין נהג שעובד כשכיר, למשל בחברת אוטובוסים. אז קיבלנו פה מגוון של דעות, והרב רואי מושקוביץ, זה הזמן לסכם אותן, ושידעו, הנהגים, מה עליהם לעשות.
נכון מאוד.
היו צריכים להתפטר, או לצאת לחופשה.
בכלל, זו שאלה אם מותר לעבוד בחול המועד, אז כמובן שזה אם...
צורך יום דף? לא.
חול המועד, צורך...
צורך חול המועד, כן. כשאתה מסיע משפחה לגן חיות.
אז באמת, על פניו...
זה גם חסד.
על פניו, כולנו מכירים את מה שהגמרא מזכירה, משבח אני את העצלים בחג. אז מה, דווקא בחג צריך את עצלן? הפירוש הוא כמובן, כן, בחג, מי שנשאר בבית, אשר יש בביתך, עוד יעלו חסלע. כן, אין, זה לא הזמן, כי אנחנו צריכים לדעת שבחג, בחול המועד, העניין של קדושת המועד הוא דבר גדול מאוד. הגמרא מביאה דברים איומים שלא נזכיר אותם פה, חיל וחס על מי שמבזה את המועדות. ולכן בחול המועד, בעיקרון זה יום טוב, זה חג לכל דבר. הותרו דברים לצורך המועד, ככה צריך להסתכל על זה. עד כדי כך שהרבה מן הפוסקים, אפילו דבר שהוא היום מאוד בסיסי, בנאלי, לצלם. כן? מצלמה, היום למי מצלמה היום? דעת הרב ישיב שיש בעיה לצלם בחול המועד. גם בגלל המלאכה, וגם לא בגלל זה, כי זה לא צורך המועד.
מה כן מותר לעשות?
זאת אומרת, כל הפעולות האלה הן אסורות לגמרי.
אז מה כן מותר לעשות בכל המועד?
כל מה שמותר זה לצורך המועד. ומשל שאלו אותי, האם ללכת לגן חיות?
כן, נו.
האם מותר או אסור? עד כמה שמשכיח את שמחת החג, את החג, זה משכיח מן האדם, אם זה לא בצורך משפחתי וכדומה, הדבר הזה הוא בעייתי. פתאום אתה רואה, הנושא הזה של, היי, לוצאים למסלולים, לוצאים לטיולים, אין בעיה. עד ערב פסח, ומי איסרו חג.
למה? אבל אם בכל המועד יוצאים למסלול משפחתי, כמובן עם אוכל כשר לפסח, זאת אומרת, למה זה מוציא מאווירת החג?
כי הנושא של הטרחה שלו לצורך.
אבל אם זה הנאה.
הנאה זה דבר טוב.
בוא נגיד, אז אני, לפי מה שהרב אומר, אסור לי לצאת. טרחה שלא לצורך, אבל מי שנהנה מזה.
וסבל.
אבל יש כאלה שנהנה, שזה החיות שלהם, זה השמחה שלהם.
אם אתה גורם למועד שמחה, זה גורם את השמחה של המועד, אז משהו אחר. אבל זה צריך לשנות את כל המהלך של השמחה, כי השמחה היא צריכה להיות צורך המועד. כל דבר שהוא צורך המועד, אין בעיה לצאת לפארק, לאכול ביחד, זה בסדר. זה צורך המועד. אבל דברים שהם מעבר, דברים שמשכיחים את המועד. אפשר ללכת לזה מסלול, בכלל את הראש שלך נמצא בכלל בפעולות האחרות. זה משכיח לך את המועד, וזה בעייתי מאוד. כל דבר, אנחנו צריכים להסתכל שהכל כמו יום טוב, ורק מה שצורך המועד מותר. אז דבר העבד גם מותר, ולכן אם אדם צריך כדי פרנסתו, אז מותר לו לעבוד, ככל שזה לא לא. רצו, חשבתי לפתוח את התוכנית בשאלה אם מותר בכלל לבוא לפה. כן? שאלה הלכתית.
תאירה.
אז זה מציל, ברוך השם. אז כוח התורה הוא כל כך גדול שיכול להציל גם את הדברים האלה. הכל פנים, אנחנו מבינים שהנושא של הנסיעות זה דבר חשוב מאוד, במידה שאפשר לעשות את זה לצורך המועד. אותו אדם, שבכל סיבה שהיא, למשל, אם הוא יפסיק, יפטרו אותו. זה גם אפשרות שלא נדע היום, אז לכן, בכזה מצב, אין לו ברירה, אז הוא חייב ללכת ולעבוד. או אדם שהוא צריך יותר פרנסתו, הוא דרייבר, והיום הדרייברים, היום יש כאלה, יש כל מיני אגודות כאלה, שמש, כמה מאות שקלים ביום, וזה מה שהוא מתפרנס, וזה מה שמחזיק לו את החג. אז יש צורך, כן? אז יש צורך. אז בכזה מצב, אנחנו נמצאנו למדים שזה בעייתי מאוד להכניס אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות לרשות אותו אדם. וסיפר לי לדוגמה, ואנשים חושבים שהם לא מבינים את המצב לאשורו. לפני כמה מספר, כן, ממש לפני שנה, בחול המועד ממש עכשיו, ניגש ליהודי שהוא רואה חשבון, והם עשו כנס, מטעם רואה חשבון, לא יודע אם זה מטעם האגודה הראשית, כנס, וחילקו שם לכל אחד בסוף איזה משקה. הוא מגלה, רואה, שזה ויסק לכל דבר, זאת אומרת, לא קשר לפסח. אז הוא אומר, נשים את זה במכירת חמץ. זה לא יעזור במכירת חמץ, שום דבר. שום דבר. זה נכנס לרשותך חמץ גמור. אותו דבר, כנל אדם שנוסע באוטו, נכנס לתוך האוטו של היהודי, שלא שומע תורה ומצוות, זה בעייתי מאוד לחלק מהראשון, כמו שהזכרנו, גם הרימו פוסק את זה, ולכן גם אם אין לו אחריות הרימו פוסק, יש לו צורך לבאר מצאת ערבות או משאר דברים. איפה זה נוגע גם לא לנהגים? וזה באמת רציתי לגעת בזה, בזאת השם.
רגע, שנייה, אז מצד נהגים, כשהרכב שלו, אז ודאי אין פה בכלל שאלה.
שעשו, זה בעייתי מאוד.
ואם הרכב לא שלו, אז הוא לפחות חייב להטריע מצד ערבות.
נכון.
זאת אומרת, לשים שלט, לשים פתק, לבקש, לדעת לא להיכנס.
כן, כמו שעושים בתי חולים היום, ובשאר מקומות ציבוריים, אנשים מבקשים מהציבור לא להיכנס, סוג של התראה, סוג של בקשה, סוג של מחאה.
אז הם מבקשים, בודקים תיקים.
חזרו לזה, היה תקופה שלא
בודקו. לא יודע, אבל פה בוא נגיד שאין לו את האפשרות לבדוק תיקים, אבל לפחות יש לו את החובה להתריע.
נכון מאוד. איפה זה נוגע אלינו לכל אחד ואחד? עם כל אחד ואחד יש כאלה שלא. אבל אותם אנשים שעדיין גרים בבתים משותפים, ויש להם חדרי מדרגות, והם גרים בבתים מעורבים שיש שם גם שומרי תורה ומצוות, גם שאינם שומרי תורה ומצוות. ויש את החדר מדרגות, ויש את הפחי השפעה, ויש הרבה מקומות שהם...
יש שטחים משותפים בעצם.
שטחים משותפים, נפלא מאוד, החצרות. ושם בא אחד השכנים ושם את החמץ שלו.
גם בעצם העובדה שהוא נכנס לבניין, הוא נכנס
נכון מאוד,
שהוא נכנס
נכון
חלילה מאוד. עם חמץ.
ולכן המנהג הפשוט הוא להפקיר מראש את החדר מדרגות, את המקומות המשותפים, בשביל חלילה וחס לא להיחשל באיסור של בעל יראה ובעל ימצא, כי אני אומר כבר הזוהר הקדוש, שכל מי שיקפיד...
אז מה צריך להפקיר בפני שלושה? חבר'ה, אתה רוצה להפקיר מהר?
18 קומות זה לא קל להפקיר.
לא, זה יותר.
מה להפקיר?
שאתה משותפו יותר. את החדר מדרגות, את החלק שלך בחדר מדרגות. כי כל מי שנכנס לבניין זה בעיה. טוב, סיכמנו את הדברים.
כל מי שנזהר בחשתו חמץ יזכה בזה שם לשנה ללא חטא, ולכן הזהירות הכל חשובה, זהירות לשם זריזות, לשם הצלחה ולשם שפע.
הרב רואי מושקוביץ, תודה גדולה על השאלות המיוחדות ועל ההלכות החשובות.
נהניתי מאוד.
כן. אם אתה רוצה, חברון, אתה מוזמן להישאר פה. בוא תשמע, אתה בתור מי שלומד דף יומי באופן קבוע, כדאי שתשמע דבריו של הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון ש"ס פומפדיטה. שלום לך ומועדים לשמחה.
מועדים לשמחה, רגעים הזמנים לססון.
פומפדיטה, קודם כל, ממתי הש"ס הזה שלכם, שאתם מוציאים לאור קיים?
הוא כבר חצי שנה,
זה ממש מיזם חדש.
כן, זה מיזם חדש שבהתחלה יצא ככה בחוברות, לראות שזה תופס, שהביור מובן, אני חייב להדגיש שזה שס מבואר, עם ביור על צורת הדף, משהו שאין לו, ברוך השם, תקדים.
אז יש רק את צורת הדף וביור למטה, או תוך כדי,
לא, מסביב, מסביב.
מסביב הדף?
בדיוק, הביור נמצא מסביב לדף, עלינו זה דף קצת מיוחד, רחבנו טיפה את הדף, הערכנו אותו טיפה, וזה הייתה... אפשר להגיד איזשהו אימור, רצינו שהלומד יקרא, הכל יהיה לו על דף אחד, אם הוא לומד דף ג' עמוד א', הביור יהיה לו באותו דף, לא צריך לדפדף כמה דפים.
זאת אומרת, בעצם זה שונה ממה שאנחנו מכירים מגמרות מבארות אחרות, שבדרך כלל הביור נמצא, יש את צורת הדף, ויש ביור בעמוד מקביל, או בכמה עמודים מקבילים, ופה זה בעצם נמצא, כל הביור נכנס לאותו עמוד, או שיש את אותו עמוד כמה פעמים?
לא, אותו עמוד, כל דף ג' עמוד א', יש רק אחד.
אז הביור הוא מתומצת, אם ככה אז הביור הוא די מתומצת גם.
הביור הוא מתומצת מבלי לפגוע בהבנה מלאה, אני אומר, זה מתומצת ומקיף, מתומצת מצד אחד, ומבלי לפגוע בהבנה מלאה של כל סוג
כבשה. וכל כרך של שס הוא כרך אחד.
כן, בגמרות הגדולות, זה מגיע ב-20 כרכים, כמו שס רגיל.
כמו שס רגיל.
רגע, השס עצמו, הדף הוא מנוקד, מפוסק?
כן, הביור עצמו הוא מנוקד.
לא, לא הביור, גם בצורת הדף. זאת אומרת, יש את הפסיקים ויש את הסימני שאלה? או צורת הדף נשארת אותו דבר?
לא, צורת הדף, אני אסביר לחברון. צורת הדף זה רגיל לחלוטין, שכן גמרה רגילה לחלוטין. מסביב, מסביב, מסביב לרשי ולתוספות, יש את הביאור שהוא כמובן מנוקד, עם המילים המודגשות של הקטע מתוך הגמרה כמובן, וזה התחיל, אתה אומר, לפני חצי שנה, וזה תופס, אני מבין, אם אתם עברת...
ברוך השם, זה הגענו לכמעט כל בית מדרש בישראל, ובתים, וגם בעלי בתים, ומצד שני, אני אומר, תלמידי חכמים, מגידי שיעורים של הדף היומי, שאומרים, עשית לי מהפך, היינו צריכים לתפוס חצי יום בשביל לדעת איך אנחנו מעבירים את הגמרא, את הסוגיה לבעלי בתים, וברוך השם, זכינו ככה לפשט.
ומותר לשאול, מי בעצם אחראי על הביאורים? מי הם אותם תלמידי חכמים שמבארים?
אז ברוך השם זכיתי אני להושיב ככה תלמידי חכמים, 40 אברכים שיושבים בצפת, יש מכון שלם שנקרא ליחות עולם, שהוציאו את שס פומפידיטה, עכשיו את השס משניות של פומפידיטה, הולך לצאת רמב"ם מבואר של פומפידיטה, שהם יושבים כבר שנים, ימים ולילות, לעשות את הביור הזה, לכתוב את הביור הזה ככה, בניפוי אחרי ניפוי, כל מילה עוברת בחינה, מה חובה ומה מעמיס על הלומד, כי זה גם מקצר, כשמקצרים מבחינת זמן הלימוד, זה נותן לאדם כוח, הוא מבין יותר טוב. יש אחד, יש לו זמן שעה וחצי, יש אחד רוצה ב-20 דקות, חצי שעה ללמוד דף גמרא, ולשם הכיוונו שאדם...
כן, למרות שאני מניח שעם השנים, מטבע הדברים בטח תקבלו הערות ותוכלו לעשות... מהדורות נוספות. אני חושב שכולם תמיד נוהגים לשדרג ולשפר. אז גם זה בעזרת השם תוכלו.
תמיד יהיה, בוודאי. אני אומר שמה שעשינו לפני השס, לפני שהוצאנו את כל השס בשלמותו ב-20 כרכים, הוצאנו חוברות. לפי מסכתות שכבר יצאו לאור כבר ב3-4 שנים האחרונות, הוצאנו חוברות החוצה של גמרות, לא היו למכירה, היו חלקם אנשים שהיו מנויים שממש רוצים שזה עד היום יגיע למד לבית, ואנשים פשוט שלמדו בזה.
אז איך באמת קונים, איך הם מזמינים את שס פומפדיטה?
אז כל יהודי שרוצה לרכוש, אני אומר, זה האפיקומן של הסנה, ברוך השם זכי, יכול לחייג לאחת 700-071-110, 1-700-071-110, אני אומר, אפילו שזה יצא תחת ידי ואין הנחתום העיד על יסדו, אבל זה מהפכה בעולם התורה. אני מדבר איתך מצד אחד אברכים שהיה להם חלום ללמוד שס, ואומר, וואו, אני היום יכול לשבת בבית ב-20 דקות, חצי שעה ללמוד שס, מצד שני הייתי בסיומי מסכתות כבר, של בלבנטים, של מוסכניקים, של אנשים שאין להם ידע, והיו יושבים בשיעור גמרא ונרדמים. אני אומר, שמע, אני השתתפתי בסיומי מסכתות שלהם.
עכשיו, כשמזמינים, הוא צריך להזמין את כל השס, או כל אחד איזה כרך שהוא רוצה?
מזמינים את כל השס, אפשר לעשות מנוי לשס, אפשר לרכוש את המשניות של השס.
רגע, זה בחנויות, נכון? זה נמצא בחנויות.
זה נמצא גם בחנויות של אור החיים.
של אור
החיים. ושוב תחזור על המספר?
1-700-071-110, אני מדגיש, הייתי אצל הרב יצחק יוסף, אמר לי, תנגיש את זה גם בתשלום, פרסנו את זה עד 10 תשלומים, זה כולל משלוח עד הבית, ויש מתנה לפסח בכבוד התוכנית שלכם ככה שאני אעשה. גם סטנדר במתנה,
כל מי שחי. זהו, אנחנו חייבים לסיים, מסמנים לי הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון שס פומפדיטה, תבורכו, בהצלחה רבה. תודה רבה לך. חברון גרנביץ', תודה רבה לך. ואנחנו מחר נפגשים פה שוב, בעזרת השם, בשש, לשעתיים, שאלות מיוחדות. תודה ליצחק חן, שהפיק אותנו, לפנחס בינדר שהיה טכנאי. שתהיה לכם המאזינים, המשך, האזנה טובה ומועדים לשמחה.
ונזכחו